שלום, אנחנו בהלכה יומית, קובעים עתים לתורה, מתקדמים בעבודת השם. דיברנו על כך שהסימנים האלה באמת זה לימוד תורה לשם לימוד תורה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת לא נתקלים, אבל יש לנו הלכות, צריך לדעת אותן. תורה היא, וללומדה אנחנו צריכים. סימן שנ"ו, סעיף ב', מסיים את העניין הזה שחצר, כן, שנפרצה לתוך רשות הרבים. היה את הגדר, היה קיר ונפרץ, זה שינו וב סעיף ב', ואחר כך נראה בשינו זין שני סעיפים, כן, חצר שהיא פחות מ-400 ומקום שאפשר לדרוך בו, כמו תעלת ביוב או דברים כאלה. אומר לנו השולחן ערוך בשינו וב סעיף ב', חצר שנפרצה, ולשון ים עובר על הפרצה. זאת אומרת, כנראה זה איזה בית בוונציה, או בכנרת, יותר טוב לומר, בכנרת יש בית שהייתה לו גדר שהוא על חוף הכנרת כשהכנרת מלאה, ונפרץ הקיר ולשון של ים כנרת נכנס פנימה. אם אינו במילואו, אם זה לא ממלא את כל הפרצה ואין בפרצה יותר מעשרה, מותר למלות ממנו להכניס לבית. למלא מים ולהכניס לתוך הבית. נפרצה במילואה כל הגדר. או שיש בפרצה יותר מעשרה, אם נשאר במקום שנפרץ גידודים, זאת אומרת, ערימות של, או שורות של אבנים, גבוהים מעשרה טפחים, והמים מכסים אותו, מותר למלות ממנו בחצר, אבל אסור להכניסם לבית. למה? כי יש לזה מצד אחד, מעל עשרה טפחים זה מקום פטור, מצד שני זה הים, זה קרמלית, על להכניס הבית הזה להכניס לרשות היחיד. אלא אם כן, עשו מחיצה גבוהה 10 על המים. זאת אומרת, מעל גובה המים יש מחיצה 10 טפחים, ואז באמת גם מה שהיה בפנים נחשב כרשות היחיד. לא נשאר גידודים, זאת אומרת, לא נשארו לנו איזה שהם שורות של אבנים גבוהות. אסור אפילו למלות בחצר. מדוע? כיוון שהקרמלית הזאת, המים האלה נכנסו פנימה לתוך החצר, עכשיו זה נחשב כחלק מהים, כי השימושים יהיו כמו בים, לא כמו בחצר, ולכן זה לא נחשב כחלק מהחצר הפרטית, ואסיר אפילו למלות בחצר מים. במילים אחרות שיש לנו שאלה, האם אני מעביר מקרמלית לרשות היחיד, כמובן שאני אומר שאסור להעביר. סימן שינון זין, אומר השולחן ערוך סעיפים א' ב', סעיף א' אומר השולחן ערוך, חצר שהיא פחותה מ-400 על 400. זאת אומרת, אנחנו יודעים שרשות, כן, בית, שנחשב בית 400 על 400, כמובן שרשות היחיד, 4 טפחים על 4 טפחים. אבל פה מדובר על חצר שהיא סמוכה לבית, אבל היא פחות מ-400 על 400, והיא סמוכה לרשות הרבים. זאת אומרת, זה כאילו מין, נקרא לזה צידי רשות הרבים. אין שופכים לתוכה מים בשבת בימות החמה, שקבע שאין בו 400, אין סעתיים מים שאדם עשוי להשתמש בכל יום, ראוי לי בלבה, והווה כאילו שופך לרשות הרבים. לכן צריך לעשות גומה שתהיה חללה מחזקת סעתיים. זאת אומרת, כיוון שאתה שופך מים ואין ברירה אלא שהמים האלה נשפחים לרשות הרבים, אסור לשפוך מים לתוך החצר הזאת. אבל אם זו חצר כל כך גדולה, שאם תשפוך מים זה ייבלע בתוך רשות היחיד, הווה אומר בחצר, אין בעיה לשפוך שם מים, ופה העניין הוא שאני לא מעביר את המים, גם על ידי זה ששפכתי ברשות היחיד, וזה עובר אחר כך לרשות הרבים. אומר אמה וכל גומה שהיא חצי אמה על חצי אמה ברום 3 חומשי אמה, זאת אומרת 0.80 של אמה מחזקת, 0.60, כן? שני שליש. אמה מחזקת סעתיים. זאת אומרת, השטח או הנפח שהוא סעתיים זה חצי מטר על חצי מטר בגובה של 30 סנטימטר, כן. 30 סנטימטר, 30 סנטימטר, על חצי מטר, על חצי מטר, על חצי מטר, בגובה 30 סנטימטר. טוב. אז אומר לנו השולחן ערוך, לכן צריך לעשות גומה שתהיה חללה מחזקת סעתיים, בין אם יעשנה בפנים בחצר או בחוץ, כן? גם אם היא ברשות הרבים, אלא שיעשנה בחוץ, צריך לחסות אותה בנסרים, כדי שתהיה מקום פטור, כי זה מקום שאנשים לא בוקים שם, אפילו יפלו המים מידו למקום פטור. כיוון שיעשה גומה, יכול לשפוך בה כל מה שירצה, אפילו כמות גדולה. ואם אינה מחזקת סעתיים, לא ישפוך בה כלל. ואם יש בחצר 400 על 400, אפילו היא ארוכה וצרה, או בימות הגשמים בחצר כלשהו, מותר לשפוך בה כל מה שירצה. מדוע? כיוון שאז כל המים, אם זה ימות הגשמים, נמשכים, ואם זה מקום גדול, גם אם ישפכו מים לרשות הרבים, זה לא דבר שהוא מוכרח, וכיוון שהוא לא שפך לרשות הרבים, אלא לתוך החצר. ואחר כך, לא בפסיק רשא, זה יוצא החוצה, אז מותר. בחצר ואכסדרה, מסביר הבא מה זה אכסדרה, פירוש בית שיש לו שלוש דפנות, ודופן רביעית שמעמידים בו דלת, אינה מגופפת כלל עיקר, אלא ברובו של בית כולו. זאת אומרת, הכותל הרביעי הוא פתוח, כמו איזה מין פרגולה כזאת, שלושה צדדים, קיר של הבית, עוד שני קירות מהצדדים, וקדימה הכל פתוח. לפעמים שעושים לה אמה אחת פצים מכאן, ואמה אחת פצים מכאן, נראה כמו צורת הפתח, כך פרש הארוך, ופצים הוא מעט כותל ישר ושווה. לכן, חצר ואכסדרה, שאין באחד מהם לבד ארבע אמות, מצטרפים לארבע אמות להתיר לשפוך בהם. יש לנו אכסדרה, ואחר כך יש לנו חצר. שניהם ביחד ארבע אמות, זה מצטרף. אני לא אומר, אני צריך את האכסדרה לבד ארבע אמות, ואת החצר לבד ארבע אמות. שניהם מצטרפים אחד לשני. במה דברים אמורים? בחצר הסמוכה לרשות הרבים. אבל אם היא סמוכה לקרמלית, אפילו היא קטנה הרבה, לא צריכה גומה, אפילו בימות החמה, ברגע שהוא שופך מים, זה נמצא עכשיו בחצר, ואחר כך זה נשפך החוצה לקרמלית, פה לא גזרו חכמים, כי גם קרמלית היא גזירת חכמים, לא מוסיפים גזירה. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, ביב, ואומר בור שמנקזים בו ביוב, שמכוסה, הוא ארבע אמות במשך, שמכוסה דלת אמות במשך, ברשות הרבים, זאת אומרת, הביב הזה זה מין תעלה ארוכה שמנקזת ביוב, אבל מרשות היחיד, ארבע אמות מרשות היחיד לכיוון תוך רשות הרבים, זה מכוסה. אי אפשר להשתמש בזה. אחר כך זה פתוח. לא יודע, מישהו, טוב, כנראה, היום כבר לא זוכרים, אולי בחוץ לארץ, אבל בזמנו, גם בעיר העתיקה, איפה שהיום הולכים ורואים באמצע איזה מין תעלה כזאת שמזרימה את המים של הגשמים, פעם היה זורם שם ביוב, זה היה יותר עמוק. והיה זורם שם ביוב, פתוח. אז טוב, זה לא רשות הרבים שם, כי זה מקורה, אבל גם לא עוברים 60 ריבו. 16 עמה, לא נראה לי שיש. אבל בכל מקרה, נגיד, אם זה היה במקום רחב והביוב ככה זורם, אז אם מהבית אל תוך רשות הרבים יש 4 עמות מקורה, זה בסדר. אפשר לשפוך בבית כדי שאחר כך זה יעבור לשם. שוב, ביב שמכוסה דלת עמות במשך, ברשות הרבים, ויש בו 400 על 400, מותר לשפוך. אפילו על פי הביב, אפילו בימות החמה. אפילו שהמים יוצאים מידו לחוץ, כן, ישר לרשות הרבים. ובלבד שלא יהיה סילון של עץ, שאין המים רואים לבלוע, כן, אלא זה יכול להיבלע שם, זה לא מטוייך ולא מבוטן. אבל אם עשוי כן, רצפה של אבנים מבליעים ושארי. זה נקרא בור ספיגה. ברגע שיש בור ספיגה, שיש שם אבנים שהכל נבלע בפנים, כן, המוצק נשאר למעלה, נוזלים שוקים, בסדר? זה פעם היה בור ספיגה, אולי אפילו יש עדיין באיזשהו מקומות בארץ, אז זה מותר, אפילו זה צמוד לרשות הרבים. עולה הרמב״ם, אפילו היה אורך הביב או צינור מהאמה, לא ישפוך על פיו בימות החמה, אלא שופך חוץ לביב והם יורדים לביב. זאת אומרת, הרמב״ם מחמיר פה, שאפילו שהביב הזה מקורה, אל תשפוך עליו ישירות. תשפוך למקום ואז ישפך לשם ומשם לרשות הרבים. טוב, אנחנו ברוך השם, איכות החיים שלנו היא שונה. אנחנו משתדלים שהביבים שלנו הם מקורים והם סגורים ונמצאים בתוך הבית. ומעבר לכך שחומרים הכל מעורב, אם זה גם קשור לעירוב, זה כבר סיפור אחר. בעזרת השם שנזכה לשמור שבתות כהלכתם. כל טוב, שלום.